טוב, ערב טוב. אנחנו ביום שני. בשבת קודש. ראש חודש אב. הסתיים. אנחנו כבר נכנסים לבית אב. ואנחנו בתשעת הימים. הזמן הולך וקרב ליום שבו נשמע פעמי משיח צדקנו מבשר על גאולתנו. אבל בינתיים, עד שאנחנו לא רואים בעינינו, חובה עלינו להזכיר את עניין בית המקדש וחורבנו, גם בנושא שקשור לזוגיות ומשפחה. אני רוצה אולי שלפני שניכנס לנושא שלנו, שהוא נושא בעיקרון שמדבר על שמחה, על מעמד הנישואין, אני רוצה שנלמד תורה קצרה מהשפת אמת, שבו יש רמז גם לעניין שקשור למעמד הנישואין. בפרשת כי תבוא אומר השפת אמת, יש פסוק בתהילים שאנחנו רגילים לומר אותו בערבי שבתות, בואו ונשתחווה נכרעה לפני השם אלוהינו. אומר השפת אמת שהמדרש תנחומה על הפסוק הזה אומר שתיקן משה רבנו עליו השלום שלוש תפילות כשראה שבית המקדש עתיד לחרוב וביקורים עתידים לפסוק, שגדולה תפילה כקורבנות שמשה רבנו התפלל לעברה, רצה להיכנס לארץ, ונאמר לו עלה וראה. אומר השפת אמת, העניין הוא דכתיב נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם, שחז"ל דרשו בכל מקום שנאמר לפני השם, הכוונה היא לעזרה. לפני השם זה עזרה. אם כן נראה כי על ידי התפילות זוכים להתגלות הארת בית המקדש. כלומר, על ידי תפילה, היות וזה לפני השם, זוכים או צריכים לזכות לתחושה, להתגלות של האור הארת בית המקדש. ובאמת, משה רבנו עליו השלום פעל זאת, ולא על חינם מתפלל הרבה תפילות, אברנה. אנחנו יודעים שהתפלל תו קוף תתוו תפילות, 515 תפילות, והראה, כלומר רק שהכין אל הדורות שראה בתפילה ארץ ישראל, כמו שהיה רואה על ידי ביאת בית המקדש במעשה כך וכך וכך שהוא בנה את המשכן. לכן משה זכה לראות בכוח הדיבור והתפילה את ארץ ישראל, את בית המקדש, את כל עבודתו וגם את חורבנו. וכן הוא בכל שלוש התפילות דכתיב בשיר השירים תלפיות, דרשו חז"ל מה זה תלפיות, תל שכל פיות פונים אליו, הכוונה היא לירושלים. אנחנו יודעים את ההלכה שמי שנמצא בחוץ על הארץ מכוון את פניו לארץ ישראל, וארץ ישראל לירושלים, ירושלים להר הבית, הר הבית לקודש הקודשים. כלומר, כולם פונים אליו. בעניין ואמרת, שאנחנו יודעים שאדם מביא ביקורים צריך לומר את הפסוק ואמרת לפני השם, ענית ואמרת. העניין של וענית הוא לשון ענייה, שמעורר מן השמיים בבואו לפני השם. כלומר, שיש תשובה, יש כבר ברוך הוא עונה, וענית ואמרת. וכמו כן בהתעוררות פיהן של ישראל למטה בתפילה, נפתח להם שערי בית המקדש. ולכן צריכים לכוון בתפילה נגד בית המקדש, כי הכל בא בזכות בית המקדש. וכמו שהיה בית המקדש באמצע העולם, שמשם אורה ושמחה יוצאת לכל מקום, שעל בית המקדש נאמר מסוס כל הארץ, כן היה באמצע דורות העולם לתת אור ושמחה לדורות שלפניהם ולאחריהם. וכמו שזכו הראשונים בהשתוקקות ליבם לבית המקדש, למצוא הערת בית המקדש כמו אבות משה רבנו, כמו כן עתה בדורות שלנו, על ידי זכירת בית המקדש, יכולים להידבק בהערת בית המקדש, ובטח אתה שבאת עכשיו מההר, אתה יכול להגיד, כן, בוודאי שזה שונה. ולכן בכל שמחה צריכים להזכיר בית המקדש. כמו כן בשמחת נישואין, שמברכים סוס תסיס ותגל עקרה, לומר שכל השמחה הוא מבית המקדש, שהשמחה במעונו, ובזמן המקדש השמחה היה בשלמות. ואתה, שלצערנו בעוונותינו המזבח חרב ובית המקדש חרב, ואתה זוכין אל השמחה על ידי האבלות של בית המקדש. כלומר, על ידי שאדם מתאבל על המקדש, הוא זוכה לשמחה של הערת המקדש, שנאמר סיס ובו מסוס כל המתאבלים. איך אפשר אם אני מתאבל לשמוח? כן, בעצם זה שאתה מתאבל על חורבן הבית, אתה זוכה לקבל את השמחה של הבית שיבנה, כמו שאומרים חז"ל בתלמוד, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ואגב שהפירוש הזה שזוכה הוא לעתיד, מכל מקום גם זה אמת, שעל ידי ההתאבלות זוכה להרגיש שמחה מירושלים. כלומר, כשאנחנו עומדים בשמחת הנישואין, השמחה שאנחנו חווים בשמחת הנישואין למעשה היא שמחה שמקורה ושורשה מירושלים. לכן אנחנו שוברים כוס, אנחנו מזכירים את החורבן. אנחנו יודעים, וזה כבר לתוך הנושא שלנו היום, שבמעמד הנישואין, שבהם יש חתן וכלה מתחת לחופה, אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מכריז לאותם הנשמות שקשורות אל החתן והכלה, ושולח להם הזמנה לחופה. ואומר להם, יש לכם הזמנה, תרדו. יש לכם כרגע חופה לצאצאיכם, אתם מוזמנים. ולמעשה במעמד החופה נוכחים לא רק החתן והכלה, אבי ההורים מצד החתן וההורים מצד הכלה, סבא וסבתא, אורחים, נמצאים שם נשמות שירדו מהעולם העליון לרגע הקדוש והמיוחד הזה, שבהם שני בני זוג באים בברית הנישואין. למעשה אנחנו יודעים שבכל מקום שיש עשרה מישראל, שכינה שרויה. כלומר, למעשה מעמד הנישואין הוא מעמד השכינה. ועל כך אנחנו באמת נבין את מאמר חז"ל, שכל המשמח חתן וכלה, כן, זוכה לבנות חורבה אחת מחורבות ירושלים. מה הקשר בין שמחת חתן וכלה בתל אביב לחורבה בירושלים? אלא שזה תיקון השכינה. זה מעמד מקודש שכל דבר שמרומם ומתקן את השכינה, גם מרומם ומשכלל ומשלים את בניין ירושלים של מעלה. וכשישתלם בניין ירושלים של מעלה, תיבנה ירושלים של מטה. לכן מי שמתבונן בתהליך הזה של מעמד הנישואים, ובשבחים והתיאורים המפליגים, הגדולים, המעוללים שרבותינו נתנו למעמד הזה, משתומם. כי עד כמה אנחנו רחוקים מלהבין את המעמד הלא רק מרגש, אלא המרומם הזה. אנחנו יכולים רק להיזכר שלגבי שמחת חתנים, שמחת נישואים, אנחנו ראינו על גדולי ישראל שעם כל גדולתם, גדלותם בתורה וגדלותם וקדושתם במציאות, בחתונות, שלא כמו היום, שמי שמארגן את החתונה זה בעל האולם וכל מיני אנשים שלא בהכרח אפילו שומרי תורה ומצוות, ולפעמים אפילו בני עם אחר, עוסקים בארגון של החתונה. אלא גדולי ישראל בכבודם ובעצמם עסקו בהכנה של החתונה, והם אלו שהיו מרקדים ומפזזים לפני החתן והכלה. וזה בתמיהה גדולה, איך יעל או לרבן גמליאל או לרבי יהושע או לרבי יהודה הנשיא, רבי יהודה בר אילאי, שהיו רוקדים ומקפצים ועושים כל מיני מסמכים לחתן והכלה. רבנו, איפה הכבוד, כבוד התורה? איפה גדלותך? זה גדלותו, זה קדושתו. הגמרא מסכת כתובות מספרת על רבי יהודה בר אילאי סיפור מאוד מעניין. הוא היה לוקח הדס ורוקד לפני הכלה. וכשהוא היה רוקד לפני הכלה, ולא מדובר על כלה שהיא בת משפחתו, אלא כל כלה שהוא הגיע, שהיה חופה, הלך. והוא לוקח הדס ורוקד לפניה ואומר לה, כלה נאה וחסודה, כמו שאמרו הלל. רב שמואל בר יצחק היה מרקד התלת, היה עושה תרגיל מסמכי. אמר רבי זירא, כמחסיף לן סבא, הוא מבייש אותם. כי נח נפשי, כשהוא הסתלק, הפסיק עמודה דנורה, הפסיק עמודה אש בינו לבין כולם. לקחו את מיטתו, והיה עמוד אש שהפריד בין כל הציבור של המלווים למיטה. מח סיפלן, איזה בושה, חד ושלום, זה בכלל לא זה, אתה רואה שמשמיים. וגמירי, דלא אפסה כמודה דנורה, אלא היא לחד בדרה. ויש גמירי, כלומר הלכה ידועה, שעמוד אש לא מפסיק בין הציבור המלווים של המיטה למיטה של הנפטר, אלא לאחד בדור או לשניים בדור. אז שראה את זה רבי זרע, אמר, אני אלי שיטיטי לסבא. כמה מתאים לו, כמה ראוי. התופעה הזו היא מופלאה, שגדולי עולם, מלאכי עליון, מתעלמים מהמעמד האישי, ממה יגידו השכנים, מה יגידו התלמידים, מה יגידו הילדים. ומתוך השמחה הזו של המצווה למעשה הופכים להיות, במילים שלנו, הליצן של החתונה, הבטחן של החתונה, בלי שום חשש. חלק רואים בזה בעיה, פגיעה בכבוד התורה ורחמיה, אבל בסוף, שרבי יהודה בר אילאי מסתלק מן העולם, רבי זירא הנוכח, כמה הוא לא עמד ולא חבריו על החשיבות והגדלות של מעמד הנישואים. לא רק שאין בהתנהגות כזו במעמד הנישואים פגיעה בכבוד התורה, אלא זה כבודה של התורה, ואחד מהיסודות המרכזיים של התורה, וזה לצערנו הבינו רק אחרי שרבי יהודה בר אילאי נפטר. כלומר, מה היה הרעיון, שלום עליכם, שעמוד האש הפריד בין מיטתו של רבי יהודה בר אילאי לבין כל הציבור שמלווים, ובא לומר להם שהם לא ראויים להימצא במחיצה שלו? וכל זה למה? כי אחד הדברים שהוא הקפיד מאוד רבי יהודה בר אילאי, לקחת הדס ולרקוד לפני הכלה. הגמרא ממשיכה שם ומספרת עוד סיפור. סיפור שהיום אם היה רב שיהיה גדול שיכול שיהיה, שהיה עושה דבר כזה, זהו. היו כבר מדברים בקולי קולות. רב אחא, היה לוקח את הקלה שהיא לא ביתו ולא קרובה שלו, ואין לו שום קשר משפחתי אליה. מרכיב לה הכתפה, היה מרכיב אותה על הכתפיים, הוא מרקד. אמרה לרבנן, אנן מהו למעבד אחי? רבי, גם האם אנחנו יכולים גם כן לקחת קלה ולשים אותה על הכתפיים ולרקוד גם כן איתה? אמר להו, אני אגיד לכם, אם דמיין עלייך וכקשורי, אם היא דומה עליכם שיהיה על גבכם כמו עול, קשורי זה היה המוד כזה שהיו מניחים, אז לחיי, בסדר, מותר לכם. אם לא, לא. כמו פה זה עניין של צניעות. אם אתם לא מרגישים בזה שום דבר, אלא רק את הקדושה שבעניין, בסדר. אם לא, אל תתחילו. למרות שמעשה של רב אחא מעורר תמיהה, האם באמת עולה על דעתו של מישהו שגדול בישראל, צדיק כזה גדול, ירכיב קלה על הכתפיים לרקוד? הרי זה לא עולה על דעתנו. וכל זה כדי לקיים מצווה של לשמח חתן וקלה, זה לא יכול להיות. אנחנו באמת יודעים שלאחר שמעשיו של רבי יהודה בר אילאי, הכל נראה אחרת. אתם שמים בב להבדל? אצל רבי יהודה בר אילאי, רבי זיירה חלק עליו בחבריו. אצל רב אחא כבר לא חלקו. חבריו לא מתרעמים עליו, אומרים לו איך הוא עושה דבר כזה, הוא מבייש, המח סיפלן. ברור להם עד איכן הדברים מגיעים בשמחה הזו של המצווה, ועד כדי כך שהם שואלים את רב אחא האם מותר גם להם. והתשובה היא ברורה, אם הכלה נחשבת בעיניכם שהיא על הכתפיים כקורה שמונחת על הכתפיים, אז מותר, ואם לא, אז לא. עכשיו בואו נרד הלאה. מעמד הנישואין הוא מעמד שבו ישנם ציוויים שאינם מתבטלים. אנחנו יודעים שלא מבטלים תורה, אלא מספר דברים בודדים שהמשנה מביאה והגמרא מזכירה אותם. ואנחנו יודעים שלא מבטלים תלמוד תורה, למשל של תינוקות של בית רבן, אפילו לבניין בית המקדש. כלומר, תארו לעצמכם שיושב איזה מלמד עם התלמידים, ופתאום שומעים קול שופר והמשיח בא, והם רצים להם לא לשבת, ממשיכים ללמוד, לא מפסיקים, לא מבטלים תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן גם אם משיח בא. אבל תראו מה כן מבטלים. מה? כן, הם באו בחופש הגדול, והם לא לומדים בתלמוד תורה שלומדים כל החופש, כן. אז זה מצווה לקחת אותם. אבל אומרים חז"ל, תנו רבנן, מבטלים תלמוד תורה, שימו לב למה? הוצאת המת, הכנסת כלה. ואמרו עליו הרבי יהודה ברבי אילאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת והכנסת כלה. כלומר, ביטול תורה, ביטול קיום העולם בשביל שתי מצוות, אחת מהן הכנסת כלה. כלומר, מתוך ההבנה שלנו, שאנחנו מבינים עד כמה חמורה המציאות של ביטול תורה, כי ביטול תורה, מי שמבטל תורה במזיד, זה כנגד כל המצוות כולם, כי התורה כוללת את כל המצוות. מי שמבטל תורה מבטל את כל המצוות אם הוא עושה במזיד. עד כדי כך שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מוותר על עבודה זרה ושפיכות דמים וגילוי עריות, ולא מוותר על תלמוד תורה. יש פסוק שאומר, או איך שמה כתוב, לולי תורה, אותי עזבו ותורתי שמרו, שעזבו אותי, שעבדו עבור לעזרה, אבל שילמדו תורה. הקדוש ברוך הוא מבטר, ועליהם נאמר יערק ובל יעבור, ביחד לתלמוד תורה הם יותר קלים. לכן אנחנו אומרים במשנה כל בוקר שתלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת שיש לנו פה דבר מאוד מעניין שצריך הסבר, מדוע אנחנו מבטלים בהלכה, אפשר לבטל לימוד תורה בשביל הכנסת כלה. כדי להבין את זה, בואו נראה מה אומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שבמעמד הנישואין אנחנו הרי מברכים שבע ברכות, ושבע ברכות שתקנו לחתן והכלה הם כנגד שבעה קולות שניתנה בהם תורה. כלומר, למעשה הכנסת כלה זה מקבילה למעמד הר סיני. זה לא איזה מין עוזב כזה של אנשים וקרובים וחברים שבאים לעשות מסמכים. לא, זה מעמד מרומם ומקודש ששווה במשקלו לתורה כולה ולמעמד הר סיני. לכן אנחנו רואים שמעמד הנישואין הזה מזכיר לנו מעמד נישואין אחר, מעמד הנישואין הראשון בעולם הבריאה, בעולם הנבראים, שבו הקדוש ברוך הוא מעמיד חופה לאדם הראשון ולחווה. אז זה כתוב בספר, במדרש שנקרא אותיות דרבי עקיבא. אומר שם רבי עקיבא שהקדוש ברוך הוא קושר לאדם הראשון 13 חופות, חופה על חופה על חופה על חופה. מעניין איזה מעצב חופות היום, אולי יעלה על הרעיון, יעשה איזה חופה מיוחדת. היום הכל עיצובים, היום זה הפך להיות מקצוע, כבר מכירים את זה, כן? יש מעצב חופות, מעצב אולם, מעצב זה, מעצב זה. אמרתי פעם, למה קורא לו מעצב? שאתה בהתחלה מתלהב, ושאתה רואה אחר כך כמה אתה יותר שלם, אתה נהיה עצוב. הוא מעצב, הוא מביא אותך לעצבות. 13 חופות הקדוש ברוך הוא קושר לאדם הראשון בגן עדן, ברבבות אלפים של מלאכי השרת, הם נמצאים מסביב ושרים, והיו המלאכים מתופפים בתופים ומרקדים כנקבות, עשו שם שמחה, והשם נעשה שושבין לאדם הראשון. דברים עמוקים בסודותיו של רבי עקיבא. כלומר, אנחנו רואים שלא רק שבחופה, כמו שאמרנו, נמצאים החתן והכלה, ההורים, סבים וסבתות והציבור, אלא גם הנשמות שמגיעות מגן עדן וקשורות למשפחה. והנה אנחנו רואים להפתעתנו שיש פמליה של מעלה שיורדת להשתתף במצווה שמחת חתן וכלה. ולמעשה מי שהוא בא לשמחה זה הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו אומרים ברכות בעצמנו שהשמחה במעונו. כלומר, בזמן החופה הקדוש ברוך הוא שמח. ולמה יש לו שמחה לקדוש ברוך הוא? כי כמו שלמדנו עד היום, מעמד הנישואים הוא השלב השני בתהליך יצירת האדם. כאשר שהנשמה שהייתה בשני גופים מתאחדת בשלמות אחת. ובוודאי שהקדוש ברוך הוא שמח שהיצירה והבריאה שהוא ברא הגיעה לתכליתה. לכן על זה אומר דוד המלך, ישמח השם במעשיו. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא שמח במעשיו? כאשר הם מגיעים אל התכלית שלשמה הם נבראו. אנחנו אמרנו את זה הבוקר ברכי נפשי, מי שהיה רגיל מי שרגיל לומר את זה בערבית אתמול. למעשה צריך עוד לומר כמה דברים חשובים. יש מנהגים שונים בכל מיני עדות בענייני החופה. יש הנוהגים שהכלה מסובבת את החתן 7 פעמים, על פי הפסוק 7 פעמים, נקבה תסובב גבר. יש כאלה שלא נוהגים שהיא תסובב. אני זוכר שפעם שאלתי את הרב ליאור, שכלה אחת אמרה שאין לה כוח להסתובב 7. אין לה כוח. אז הוא אמר שלא תסתובב 7, תעשה 3, תעשה 1. יש כל מיני מנהגים. אומר התשבץ שכל המנהגים שאנחנו נוהגים במנהגי העדות תחת החופה, מקורם ועניינם בחופה של אדם הראשון והחופה השנייה, חופת הר סיני. בחופת אדם הראשון זה אדם וחווה, בחופת הר סיני זה קודש הבריחו ועם ישראל. כלומר למעשה מעמד הזה של הנישואין מעמיד אותנו בפני השקפה שונה לחלוטין ממה שאנחנו רגילים. היום שאנחנו באים לחתונה, בדרך כלל אנחנו מגיעים בגלל שהזמינו אותנו, אם זה משפחה אז צריכים לבוא, חשוב לבוא, אם זה שכנים אז לא תמיד מתאמצים, וככל שהמרחק בין המזמין לבין המוזמן הוא גדול יותר אז בכלל לא הולכים. ובמידה מסוימת או מרובה, תלוי במתבונן, יש פה פספוס עצום. אם האדם היה מבין בהשקפה ובהבנה שמעמד הנישואין למעשה זה מעמד של שכינה, מעמד של הר סיני, כמו שראינו בשפת אמת, זה מקום שבו ניתן לחוש את הארת בית המקדש, אז כל הזמנה שהוא היה מקבל הוא היה עושה מקסימום השתדלות, לא תמיד הוא יכול להצליח, אבל מקסימום השתדלות. מעמד החופה ומעמד הקידושין הוא מעמד שבו האדם שמוצא שם לא רק משמח את החתן והכלה, אלא הוא משתתף בשמחה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו על היצירה שהגיעה לתכליתה. ומי לא רוצה לזכות בשפע כזה גדול? זה שפע. אנשים כל הזמן מחפשים דרכים לסגולות ולברכה ולשפע, ויש שם מלוך אופניים, מלוך אופניים. אז צריך להסתכל ולהתבונן על כל המעמד הזה אחרת. זה מעמד שבו האדם יכול לקבל שפע ברכות עד בלי די. יש אולי צורך קצת לעמוד על העניין של התקנה הידועה של 7 הברכות על מעשי הנישואים. אנחנו יודעים שהברכות הללו נהגו לומר אותן כל יום משבעת ימי המשתה אם יש פנים חדשות, ואפשר לברך אותם ככה פי ההלכה כל השנה הראשונה לנישואין. יש כמה דעות כאלה בהלכה, כלומר זה לא רק 7 ימים אלא שנה. התקנה הזו למעשה והמספר 7 ברכות הם מסתמכים על 4 מקורות בתורה שאנחנו עכשיו קצת נתבונן בהם. כתוב בפסוק הזה שאנחנו מכירים כבר את כולם, ואומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, פסוק אחד. פסוק שני, ויברא השם אלוקים את האדם. פסוק שלישי, וייצר השם אלוקים את האדם. הפסוק האחרון, ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, אנחנו רואים פה ארבע מדרגות של מהות ומעלה ברוחניות של האדם. אצל שאר הנבראים, שאר בעלי החיים ושאר הנבראים, התורה אומרת רק, ואומר אלוקים, כן, יהי עוף מעופף על הארץ, ונהיה עוף, וזהו, גמרנו. כלומר, הייתה אמירה של בריאה ונגמר. אין המשכיות, אין שינוי, אין התקדמות, יש יצירה וזה נגמר. אצל האדם אנחנו רואים ארבעה פסוקים. לכן, אתם זוכרים כשלמדנו על התרדמה של האדם, אז ראינו שלמה האדם נרדם? ראינו שכשהאדם נברא, המלאכים רצו לומר לפניו שירה. ואתם זוכרים את הסיפור של המרכבה? שהמלך נוסע עם שר באותה מרכבה, ואנשים לא יודעים להבחין בין המלך למשנה, ומשתחווים לו, אז הוא זורק אותו מהעגלה. עכשיו כולם יודעים מי המלך. כאשר האדם הראשון נברא, אנחנו רואים שההדרגתיות שבה אל האדם נובעת מתוך תכלית ומטרה שבשלה ובעבורה הוא בא לעולם. כלומר, למעשה הפעולה הראשונה, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, זה אומר שיש בו יכולות רוחניות גדולות מאוד להגיע בכלי השכל שלו לתפיסות והשגות כמו מלאכי השרת. יש לו את היכולות. אחת הדוגמאות לזה זה נבואה, שאדם יכול להגיע למדרגת נבואה. כל יהודי יכול להגיע למדרגת נבואה. הדבר השני, שנאמר ויברא השם אלוקים את האדם, זה אומר שיש פה בריאה אחת, אבל אז יש דבר נוסף בתוך הבריאה הזו שמרוממת אותו. וייצר השם אלוקים את האדם, שני יהודים, שתי יצירות. זאת לא רק יצירה פיזית, אלא יש דרישה ממנו שיש לו הכפלה לא רק בגוף אלא גם במהויות הרוחניות, ואז יש בו נשמת חיים שהיא למעשה מתוך הפכה ויפח באפיו מדי לנפח, חלק אלוהה ממעל. כלומר, למעשה על זה בא הרעיון של קדושת הנישואים. לכן רבי חלבו בא ואומר שכל מי שנהנה מסעודה הקדוש של חתן וכלה ולא משמח אותו, עובר על חמישה קולות, שנאמר כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה. כל שאומר עודו את השם צבאות, כך אומר המדרש, כך אומר את הגמרא בברכות. אבל אם אדם משמח אותו, שימו לב, אמרנו שזה מעמד הר סיני, אומר רבי ישוע בן לוי, זוכה לתורה, כי גם בתורה נאמר קולות וברקים. לכן לא ניכנס כרגע לאברהם אבינו, אני רוצה רק שנזכור ונדע לקראת החתונות הבאות שיזמינו אותנו. אתם עושים חתונה עוד מעט. אנשים צריכים להבין שהמעמד הזה של החופה הוא למעשה מעמד שכשאדם מגיע אליו, הוא צריך להגיע לאחר מחשבה, לאחר כוונת הלב, לאחר הבנה עמוקה שהוא בא למקום הערת בית המקדש, שהוא בא למקום עם הערה של הר סיני. זה לא אולם עושה את היופי. נכון שיש השפעה על היופי החיצוני, גם זה ברא הקדוש ברוך הוא, אבל מה שצריך לעורר את האדם להתרגשות בחופה, ואני לא מדבר על החתן והכלה שהם מאוד מתרגשים וההורים, אני מדבר על הציבור, זה ההבנה שפה מדובר על מקום השראת שכינה ומקום מעמד הר סיני, כשפמליה של מעלה בא עם הנשמות מעולמות העליונים. איך אדם לא יתרגש ויתמלא הוד ושמחה פנימית על הרגע המקודש הזה? אני לא זוכר אם סיפרתי את זה כאן, אולי בשיעור אחר, אם כן תגידו לי, אני אקצר מאוד. על החתונה שהשתתף בו רב דושה, זה כאן בשיעור שדיברנו על זה, אז אני אספר את זה בקצרה בכל זאת. רב דושה היה ידוע כאדם ענוותן, אדם שכשאחיו הגדול רבי אלימלך שולח אליו מישהו ללמוד מה זה ייסורין, רב דושה היה לא מלובן בניסים אלא מלובן בייסורים, מנוסה מאוד באיזה ייסורים. וכשאותו חוסיד של אחיו רבי אלימלך בא אליו ואומר לו, אחיך ביקש שתגיד לי מה זה ייסורים, אומר לו רב דושה, אני לא יודע להסביר לך כי הפעם לא היה לי, אבל לכולי עלמא היה ברור שהוא מתייסר, אם זה בעניות גדולה, אם זה כל מיני ייסורים אחרים. רב דושה, מתוך התפיסה הענווה הזו של אני עין, אני בטל מול הקדוש ברוך הוא, מול המציאות, הבעיר בעיירה שהוא היה גר, הוא לא היה מרד האטרה, הוא היה אחד מהגדולים בעיר, היה מרד האטרה שהיה איש קפדן, הוא כנראה בגלל הקפדנות שלו גם היה קצת כעסן, והגביר שם, אחד הגבירים בעיירה, חיתן את בנו, ביתו, לחתונה. נו, לכבוד גדול, עושים רשימת מוזמנים, והוא קורא למשרת שלו ואומר לו, תלך לאנשים הביתה. אז לא היה נהוג לשלוח בדואר, זה היה רק, כולם מכירים את כולם, אז רק במקומות רחוקים היו שולחים, אם זה עגלה או בדואר, שהיה, אם היה. ואותו משמש מקבל, אותו שהמשרת מקבל את הרשימה, והוא עובר מיהודי ליהודי. אבל מה לעשות שהמשרת הזה לא בדיוק איש חכם, אז הוא הולך לפי הרשימה, שנוח לו, הכי קרוב, הכי רחוק, הוא מחלק לו את האזורים. זה אני אעשה מחר, זה קרוב לבית שלי, זה אני אעשה מחרתיים, זה קרוב לבאר מים, אני בכל מקרה צריך להיות. קיצור, הוא מגיע באיזה שלב כלשהו לבית של המרד האטרה, דפק בדלת, אב פתח דלת, שלום עליכם, שלום עליכם, כן, אומר, הגביר ביקש ממני להזמין את כבודו לחתונה, בעזרת השם, בתאריך כזה וכזה, שעה כזו וכזו, שהרב מוזמן יעשה לערוך חופה וקידושין. נו, אומר הרב, טוב, מי ברשימה? יש עניין כזה שתלמידי חכמים היו בודקים עם מי הם יושבים, לא היו הולכים לכל סעודה. אז הסתכל, היא כן טעף, אמר לו, תגיד לי, למי הודעת כבר על החתונה? לא, כבר הודעתי לפלוני, אלמוני וכו', אמר לו את הרשימה שכל אלה שכבר היו כבר, הוא היה אצלם. הוא כעס מאוד, אמר, מה? אני מרד האטרה, זה לבוא אליי ראשון. סגר את הדלת ונכנס הבית. המשרת ממשיך לעבוד, בסופו של דבר מגיע לדלת של רב דושה, פק בדלת, רב דושה, הגביר ביקש להזמין את כבודו לחתונה. רב דושה אומר לו, אותי? אתה בטוח שהוא לא התבלבל? שאתה לא התבלבלת? אני אף פעם לא עשיתי לו שום טובה, הוא לא צריך לתת לי שום, למה הוא מזמין אותי? אני בכלל לא שייך. וואו, תודה רבה, אני ממש, אין לי מילים להגיד לו תודה על זה שהוא מזמין אותי בלי שנתתי לו אף פעם שום דבר. וזה הוא סוגר את הדלת. הגיע יום החתונה, לבדושה ככה בבוקר, הולך להתפלל, חוזר הביתה, מתארגן מהר, באמצע היום, אומר לי אשתו, תשמעי, הגביר הזמין אותי לחתונה, והרי לא, הוא לא חייב לי שום דבר, ואני אף פעם לא עשיתי לו שום טובה, אז אני אלך שם לעזור, כי זה לא יפה לבוא סתם. וגם זה שהולך, מגיע למקום שעושים את החתונה, סוחף שולחנות, מרגיל כיסאות, כולם, לא, זה בסדר, הוא עוזר לעשות את, לארגן את החתונה. טוב, נו, הוא היה בין הראשונים שהגיע. הגיע החופה בערב, רבזו ששם, הוא עבד, סידר, עזר. מחכים, הציבור מתאסף, הרב, מר הדעת רע, מסתובב בבית, כועס. אני אלמד אותו. אני אלמד את הגביר הזה לקח, שמר הדעת רע הוא צריך להגיד למשרת שלו שבוע ראשון, איפה כמו לתורה. הוא מדבר עם עצמו בחס, הוא, לא, אני אראה לו. והוא לא הולך. הוא יושב בבית, מעיין בספר, לא יכול. קם, מסתובב, אני לא הולך בזמן. שיראה לו, שיחכה. נו, מחכים, 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 החתן והכלה מתחת לחופה. מחכים, הציבור כבר משמיע קולות של נו, 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 נו. נו, אין ברירה. זמן עובר, זמן עובר. אז בא הגביר לרב זושה, אומר, תראה רב זושה. אמר הדעת רק כנראה לא, יש איזה עניין, הוא לא יכול להגיע. אז בבקשה, בכבוד, תעשה חופה וקידושים. אני? אתה בטוח שאתה רוצה אותי? למה אותי? יש פה ברוך השם כל כך הרבה אנשים. רב זושה, בבקשה. טוב, מבקשים. רב זושה עושה חופה וקידושים. עורך את החופה, עורך את הקידושים. גוברים, נו, יושבים בסעודה. מתיישבים בסעודה. חכים, נו, אבל אי אפשר לחכות. אמר הדעת לא הגיע. נו, רב זושה, תעשה ברכה ללכת. אני אעשה לו סימנים, אני, כן, כן, אתה. נו, הוא בוצע את הלכת. והם מתחילים לאכול, ורב זושה יושב בראש השולחן. אוכלים. מתחיל לשיר, לנגן, קיצר, אחרי איזה זמן ככה ארוך, כבר סעודה בשלהי הסעודה. נשאר קצת, מה אתם יודעים, מה שנשאר בסוף החתונה, קצת פולקה פה, קצת שם, זה פרקר, זה פה החול, זה משם, זה קצת כינוח. שיריים! מגיע מר הדעת. מגיע מר הדעת, רואה, ברוך, אף אחד לא חיכה לו. הוא כועס עוד יותר. הוא ככה נכנס בסערה לתוך האולם. אפילו מקום לשבת אין, הכל מלא. צפוף. הוא הבא לגביר, רואה אותו, רץ אליו, כבוד הרב. מה קרה? חיכינו לכם. לא באתם, אז לא הייתה ברירה, אז עשינו חופה. אחר כך עוד קצת חיכינו, אבל לא הייתה ברירה, צריך להתחיל סעודה. טוב. הוא מחפש מקום, דוחף ככה קצת, מזיז אנשים, יש כיסא, רץ מהר למטבח, תגידו, נשאר שיריים קצת משהו. מגיעים לו איזה צלחת, מגישים את זה למר הדעתרה, הוא אוכל, זה כבר קר, זה כבר לא אותו דבר. כולו מר. נו, נגמר הסעודה, שבע ברכות. אומרים לו, הרב, אולי, לא, 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 אני, לא, לא, אני לא רוצה. נו, אז רב זושה עושה גם שבע ברכות. הולכים הביתה. באמצע הלילה, דופקים בדלת. רב זושה פותח את הדלת, אמר הדעת רע, עומד בפתח. כבוד הרב ייכנס, מה? באמצע הלילה, מה קרה? נכנס, אומר לו, תגיד לי רב זושה. אני לא מבין. איך אתה, שלא מחפש, ולא רודף, ולא מנסה, לקבל שום כיבוד, אתה מקבל הכל, ואני לא מקבל כלום. בוא אני אגיד לך בפשטות. כשמזמינים אותי לסעודת חתן וכלה, אני מיד אומר לעצמי, הרי זה לא מגיע לי, אני לא ראוי להיות שם. כי זה מעמד כל כך גדול. אז אם האדם שהזמין אותי כל כך רוצה שאני אהיה שם, אז אני עושה את זה בשבילו, לא בשבילי. כי אני לא ראוי. ומה שהוא עושה לי זה הוא עושה לי טובה. אז אני הולך לפני ואני עוזר לו ואני משתתף איתו. אז לכן אני שם. וכשמבקשים ממני משהו, אז אני אומר למה? אני לא ראוי לבקשה אפילו. אז בגלל, כשאתה מבקש, אני בשבילך אני עושה. לא בשבילי, אני מוותר. אל תכבד אותי. ואז אמר לו כך, מי שרוצה הכל, אין לו כלום. מי שרוצה כלום, יש לו הכל. העניין הזה של שמחת החתונה ושמחת חתן וכלה, אדם יכול לבוא לחופה ובאמת לצאת מלוא חופניים של ברכה ושפע הביתה. לא רק אצלו, אלא כי הוא הופך להיות כלי מחזיק ברכה. זה אם הוא בא מתוך ההבנה שהוא לא ראוי אפילו לעמוד שם במעמד הזה, אבל הזמינו אותו. זאת אומרת שבהשגחה פרטית שלחו לו הזמנה. אז מהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה שם. את תלך, תעשה השתדלות הכי גדולה שאפשר. אם לא, האדם גורם רעה לעצמו. כי אתם יודעים, אתם עכשיו עוסקים בחתונה, זה לא פשוט להרכיב רשימת מוזמנים. עד כמה? דור שלישי, דור רביעי, עד כמה הולכים? וזה, אם לא נזמין אותו, יעשה גניחה, וזה ירגיש לא טוב, וזה יעלה, ואחר כך נגיד לו, וכל מיני חשבונות וחשבונות. כי כל מנה זה, יש לה שווי כספי, לא דברים פשוטים. אז עושים כל מיני חישובים. ויוב, אני כבר חיתנתי שתי בנות, אני יודע שהרשימה מתחילה בכמה מאות ומצטמצמת. כי גם הכלה רוצה להזמין, וגם החתן רוצה להזמין. והרשימה הולכת ומצטמצמת ומתייצבת פחות או יותר לפי היכולות של המשפחה. אז אם האדם מקבל הזמנה, זאת אומרת שאנשים ישבו ועמלו ועברו ייסורים. את מי כן ואת מי לא, והוא זכה שכן. אז אומרים לו, למעשה, אתה מוזמן למעמד הר סיני והערת בית המקדש. מי לא ילך? מי שלא מבין שזה המעמד. מי שחושב שמעמד החופה זה טקס מרגיז, ארוך מדי, תלוי לפי זה מנהל. יש כאלה שקוראים את הכתובה, את כל הכתובה כולה. יש כאלה, גם ראיתי, כבר מתחילים לתרגם אותה, שיבינו הציבור מה כתוב שם. יש כאלה שקוראים רק את ההתחלה ואת הסוף. כל מיני מנהגים. יש, וראיתי פעם את הרב אליהו, שליטה, הרב מרדכי אליהו גם, שאומר לחתן, אתה יודע מה כתוב בכתובה? נכון, ישבנו, הסברנו, חתמת, זהו, הלאה. הכל נעשה הרי לפני. הקניין של העדים, הכל נעשה לפני, עושים קידושין, קנינה, נגמר סיפור. תלוי בציבור. יש מקומות שעומד רב, נותן איזה וורט בזמן הזה. והציבור מסביב, רבותיי, בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו. בדרך כלל, הציבור שמסביב, הקרובים לבמה, או אלא היום זה גם נמצא במין כזה סגר, זה, יש איזה מנהג חדש, שהחתן והכלה מרוחקים מן הציבור. זהו. הם בבחינת ותחזנה עינינו. אתם מכירים את הפטנט היום? חופות כאלה באמצע נהר, מים, ראיתי מקום כזה כבר. והציבור עומד מסביב במרחק שלא היה איזה 20 מטר, 30 מטר מהם בכלל.
אני ארצו
לראות
בר.
מה? יכול להיות. אתה צריך רמקולי כדי לשמוע מה נעשה שם בכלל. יש כאלה שעושים גדרות. יש כאלה שזה במה מוגבעת, והציבור עומד מסביב, יש כאלה חבלים, שאתה לא יכול להתקרב, ושביל כזה באמצע, זה בקיצור כל מיני היום המצאות וחילושים. פעם החתן והכלה היו עם כולם, עם הציבור. כי זה מקום השראת שכינה, זה מקום הערת בית מקדש, זה מקום מעמד הר סיני. שעם ישראל עמד, הוא עמד בתחתית ההר. לא עמדו קילומטרים, לא עמדו עשרות מטרים, עמדו בתחתית ההר. זאת אומרת שהאדם מבין שזה מעמד כל כך גדול ומרומם, אז למה הוא מדבר? הציבור שנמצא מסביב במעמד הנישואין למעשה מפספס, כי שבע ברכות מי שומע? חתן קלה, מי שנמצא על הבמה, הציבור שקצת מסביב, והרמקולים, אם יש רמקולים טובים. אבל אם לא, אז שומעים פחות, וגם אם שומעים, אנשים מדברים. מה העניינים? מה שלומך? שלום עליכם, מה זה טוב? מה קורה? מה איך בעסק? מה שלום? מה לומד? מה עושה את זה? שבע ברכות שבהן ניתנה כנגד קולות שניתנה תורה. מעמד כל כך דגול וקדוש, מפספסים. לכן צריך לומר למי שרק מוכן לשמוע, אב לבניו ובנותיו, אם לבניה ובנותיה, לאחים, אחיות, קרובי משפחה שמוכנים לשמוע ולהבין שחתונה, מעמד החופה, היא חיבור של חופות אדם הראשון ומעמד הר סיני. וכמו שאומר השפת אמת שראינו, השמחה שנעשית שם היא מהערת בית המקדש. צריך לעמוד שם ביראה גדולה. זה רגע שבו האדם יכול לזכות, כמו שכתוב, לשבע קולות, לברכות עד בלי די, לחמש קולות, שבע ברכות. לא צריך לחפש סגולות רחוקות. כל חופה וחופה יש בה את הסגולה הזו, ממהותה ושורשה. היא רצון שכשם שהקדוש ברוך הוא היה שושבין לאדם הראשון והיה החתן לכנסת ישראל, כך הקדוש ברוך הוא יפרוס סוכת שלום עלינו ויבנה בית מקדשנו. ולא רק שנזכה להערה של בית המקדש, אלא נזכה לבית המקדש עומד על דילו במהרה בימינו, אמן ואמן.